ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קריטו דף חף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בדף, בסוף דף חף ב' עמוד ב', שש שורות מסוף העמוד. תשימו לב שהמשנה הזאת היא יחסית משנה ארוכה וממשיכה עד יותר מחצי דף חף ג' עמוד א'. המשנה, האישה, אנחנו מדברים על אישה שהייתה במצב של ספק יולדת, שהביאה חטאת העוף. זה קורבן שיולדת בספק יכולה להביא. רש"י כותב, חטאת העוף ספק ילדה מין פטור או מין חיוב, מביאה קינה. קינה זה שתי עופות, העולה מביאה ומתנה. אם מין חיוב הוא, זו עולתה. ואם לאו, אם היא הוציאה אוויר למשל וחשבה אחרת, אבל מתברר שזה אוויר, תהי נדבה. העולה יכולה להיות גם וגם, גם לצאת ידי חובתה אם היא חייבת, ואם לא, עולה באה גם בנדבה. אבל חטאת מביאה מספק ואינה נחלת. אצל חטאת אין מושג של חטאת בנדבה, אבל זה דין מיוחד בחטאת העוף, שבניגוד לשאר חטאות שלא מביאים אותם חטאת על ספק, חטאת העוף אפשר. אז עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. אותה אישה ספק ילדה, ספק לא חייבת כי רק אוויר יצא מתוכה, אם עד שלא נמלקה, נודע לה שילדה ודאי, אם לפני המליקה, זו שיטת השחיטה בקורבנות עוף, ואם נודע לה לפני המליקה שהיא באמת ילדה, תעשנה ודאי, העוף הזה אם ילקו אותה בתור חטאת העוף ודאית שהיא בלאו הכי חייבת, כמו שראינו ברש"י, וזה יאחר לכהנים שממין שהוא היא מביאה על הודה, מביאה על לא הודה. זה אותו סוג עוף, אותו דבר, בין אם היא ידעה, בין אם היא לא ידעה. אז היא יכולה להביא אותה במצב של ספק, ואם מתברר שזה ודאי, אין בעיה, זה עולה לחובתה. כעת, סימונים חדשים, מספרים בצורות בית, מספרים רומאים 1 עד 5, סדרה, וכתבנו בשוליים ממול, סדרה של ספקות בשתי חתיכות. הגמרא, המשנה, חתיכה של חולין וחתיכה של קודש, אכל אחת מהן ואין יודע איזו מהן אכל, פטור. החתיכה של קודש, אם הוא ודאי אכל אותה, הוא מביא אשם מעילות. וכעת שאנחנו מדברים על מצב של ספק, מה הוא עושה? כמובן בעבירות שחייבים קורבן חטאת, אנחנו כבר למדנו הרבה על הבאת אשם תלוי במקרה של ספק, אבל כעת אנחנו מדברים על הנאה מהקדש. ספק הוא נהנה מהקדש, מי שנהנה בוודאי מהקדש מביא לא חטאת אלא אשם, אשם מעילות. התנא קמא אומר כאן ש הוא פטור, אין אשם תלוי. רבי עקיבא מחייב אשם תלוי. הנה מחלוקת תנאים בספק מעילה. אכל את השנייה, עכשיו אותו אדם שאכל את החולין, הוא גם אכל, אם הוא גם אכל את השנייה, מביא אשם ודאי. הוא ודאי נהנה שלא כדין מההקדש. אכל אחד את הראשונה, ובא אחר ואכל את השנייה. זה מביא אשם תלוי, וזה מביא אשם תלוי דברי רבי עקיבא. זו כמובן רבי עקיבא לשיטתו שמחייב אשם תלוי בספק מעילה. אבל באותו נושא יש עוד דעה. רבי שמעון אומר שניהם מביאים אשם אחד, שני אנשים האלו שאחד מהם בוודאי עבר על מלעבר, אנחנו לא יודעים מי הוא, הם מביאים אשם אחד ומתנים תנאי. רש"י שורה האחרונה אומר שניהם מביאים אשם אחד בשותפות, ויאמר זה לזה, אם אכלת חתיכה של קודש, יאי חלקי, החלק שאני משלם עבור האשם מחו לך, ויאי אשם כולו אליך. והשני אומר את זה לראשון. רבי יוסי אומר, אנחנו ממשיכים לדף חף ג' עמוד א', אין שניים מביאים אשם אחד. רש"י בשורה הראשונה, אין שניים מביאים אשם אחד דלת לתנאי בקורבנות, אלא אם כדברי, אז מה כן שיטת רבי יוסי? אם כדברי חכמים פטורים, כלומר החכמים שחלקו על רבי עקיבא שאין אשם תלוי ב, בספק מילה, ויש פה ספק, אז זה אפשרות אחת. אם כדברי רבי עקיבא, כל אחד מביא אשם תלוי, אבל לא השותפות כפי שרבי שמעון מציע. דוגמה שנייה של שתי חתיכות, כאן נושא אחר, דוגמה אחר, חתיכת חלב וחתיכת חולין. אכל אחד מהן, ואינו יודע איזו מהן אכל, מביא אשם תלוי, כי פה זה ספק חיוב חטאת. אם אדם ודאי אכל חלב, אז הוא מביא חטאת, בספק אכל חלב מביא אשם תלוי. אכל את השנייה מביא חטאת, כי כאן הוא ודאי עבר על אכילת חלב. אכל אחד את הראשונה ואחר ואכל את השנייה, אז מצד כל אחד יש ספק אם הוא אכל את החלב. זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי. רבי שמעון אומר שניהם מביאים חטאת אחת, ובתנאי כמו שאמרנו מקודם. רבי יוסי אומר אין שניים מביאים חטאת אחת. דוגמה חדשה, דוגמה שלישית, חתיכת חלב וחתיכת קודש. החתיכה הזאת היא שומן, זאת אומרת משהו כשר, חוץ מכך שזה קודש. אז מצד הקודש, מצד האיסור מעילה, הוא אסור, אבל הוא לא חלב. אז יש לנו שתי חתיכות, אחת חלב ואחת, וזה נקרא לזה איסור שבשוגג מביא חטאת, וחתיכת חודש בשוגג מביא אשם מעילו. אכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל, מביא אשם תלוי. יש כאן ספק אם הוא אכל חלב, ואשם תלוי הוא מתחייב גם לפי שיטת חכמים. אכל את השנייה מביא חטאת ואשם ודאי, אשם ודאי כוונה אשם מעילו. אכל אחד את הראשונה ואחר ואכל את השנייה, וכל אחד מהם לא יודע איזו חתיכה הוא אכל. זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי. רבי שמעון אומר שניהם מביאים חטאת ואשם. הם יביאו את הקורבנות האלו בשותפות ויתנו, יגידו תנאי. ורש"י מביא חטאת ואשם, רש"י כותב בשותפות, ויתנו לשון תנאי, אם אני אכלתי חלב ואתה הקדש, יהיה חלקי באשם, מה שאני משתתף בהוצאות האשם, מחו לך, וחלקך בחטאת, מחו לי. טוב, לחזור למשנה, רב יוסי אומר, אין שניים מביאים חטאת ואשם אחד. דוגמה רביעית, חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש. חתיכס חלב וחתיכס חלב קודש. כבר רואים שמצד אחד יש ספק רגיל או פשוט של קורבן חטאת, אם היה בוודאי, אבל בספק יש אשם תלוי, וגבי חתיכת חלב קודש, בנוסף לחלב יש גם הבעיה של מעילה. אכל אחת מהן ואין יודע איזו מהן אכל, מביא חטאת, כי כאן הוא בוודאי אכל חלב, אז אין צורך לאשם תלוי מצד אכילת החלב. מה לגבי הקודש? אז ראינו מקודם שרבי עקיבא מחייב אשם תלוי גם על ספק מעילות, אז רבי עקיבא אומר אף אשם תלוי, זה מסתדר עם מה שלמדנו מקודם, זה מסתדר, זה נקרא רבי עקיבא לשיטתו, אכל את השנייה, אז מביא שני חטאות על כל שיעור חלב, על כל כזית חלב. אני יוצא מהנחה שהיה לו ידיעה בינתיים, אז לכן זה מחלק לשתי חטאות, ואשם ודאי, זה נקרא אשם מעילות, כי הוא גם בוודאי אבל הנה מקודש שלא כדין. אכל אחד את הראשונה ואחר ואכל את השנייה, זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, כי בוודאי כל אחד אחד אכל חלב. רבי עקיבא אומר זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי, כי לגבי כל אחד מהאנשים האלו אולי הוא זה שאכל החלב של קודש. רבי שמעון אומר זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, ושניהם מביאים אשם אחד. זה רבי שמעון לשיטתו, שאפשר להביא קורבן אחד על ידי שני אנשים ויתנו תנאי. רבי יוסי אומר אין שניהם מביאים אשם אחד, גם זה רבי יוסי לשיטתו שראינו מקודם. דוגמה חמישית, חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר. על פני הדברים הנותר הוא גם אסור בשוגג יביא חטאת, במזיד חייב קרי. זה שנותר גם כן קודש, היה קורבן, אנחנו לא נדבר על זה כעת. אכל אחת מהן ואין יודע איזה מהן אכל, מביא חטאת ואשם תלוי. למה אשם תלוי? כי הבן אדם הוא מסופק אם הוא אכל את הנותר, רק אחת מהחתיכות הייתה נותר, אז על זה הוא מביא אשם תלוי על הספק. אכל את השנייה, מביא שלוש חטאות, שניים משום שתי חתיכות חלב והשלישי משום הנותר, משום העבירה שנותר. סך הכל היו שתי חתיכות, אבל בחתיכה אחת היו שתי עבירות. אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השנייה, זה מביא חטאת ואשם תלוי, וזה מביא חטאת ואשם תלוי. כל אחד בוודאי אכל חלב, וספק מי זה שאכל את אותו חלב שגם היה נותר. רבי שמעון אומר זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, ושניהם מביאים חטאת אחד, כפי שראינו מקודם, שלפי רבי שמעון יכולים להתנות על אותו חטאת שלישי. רבי יוסי אומר כל חטאת שהיא באה על חטא אין שניים מביאים אותה, וזה להפוקה חטאת העוף של יולדת שלא בא על חטא, אלא בא להכשיר אותה לאכול בקודשים. עד הבאת הקורבן היא אסורה בקודשים. הגמרא, תשימו לב, אנחנו פותחים עם קושיה ארוכה. אמר לי רבה לרב נחמה, לרב יוסי חטאת הוא דלא מייתי שניהם. ראינו מקודם, יש לנו גם חיצים לרב יוסי למעלה, שחטאת לא מביאים אותה בשותפות. האשם תלוי מייתו שניהם. אם אנחנו חוזרים למעלה, ראינו מקרה של חתיכת חלב וחתיכת חולין, והיו שני אנשים, ראינו הדעות אצל התנא קמא, ורבי יוסי אומר שנכון שיש ספק בין שני אנשים מי אכל את החלב, ולפי רבי יוסי אין אפשרות כמו שהיה אצל רבי שמעון, ששניהם יכולים להביא אשם, סליחה, חטאת אחת ובתנאי. רבי יוסי אומר לא, אין כזה דבר, אבל ניתן לדייק שלפי רבי יוסי שני האנשים האלו כל אחד מביא אשם תלוי, כי יש כאן ספק מי אכל את החלב. אבל זה מעורר אצלנו קושיה. אם אתה אומר כך, היינו תנא קמא, זה מה שהתנא קמא אמר, יוצא שזה מה שהתנא קמא גם אמר. אז אנחנו מחפשים מה יכול להיות נקודת מחלוקת ביניהם, אחרת לא מופיע שיטה שמכפילה או חוזרת למה שכבר נאמר. ממשיך הגמרא עם הצעה, וכי תימה חתיכה משתי חתיכות איקה ביניהו. בואו נשים לב, כשהשני אכל חתיכתו לא היו שם שתי חתיכות, ואנחנו למדנו בעבר שיש מחלוקת תנאים מתי מתחייבים, או איזה סוג של ספק מחייב אשם תלוי. האם מספיק שאדם אכל חתיכה שמסופקים אם הוא חלב או שומן, או רק אם היו בהתחלה שתי חתיכות והוא אכל אחד מהן. יש בגמרא שלמדנו בעבר סיבות לדעה הזאת. אחד מהסיבות הוא שאז נקבע, היה בוודאי איסור, רק לא יודעים איזו מהן, בניגוד לחתיכה אחת בלבד שלא נקבע איסורה. אז אולי זה נקודת המחלוקת, ורבי יוסי הוא זה שאומר שהשני הוא פטור, הוא פטור מאשם תלוי, כי בזמן שהוא אכל היה רק חתיכה אחת, כי החתיכה השנייה כבר נאכל על ידי אותו אדם ראשון. אז אולי זה המחלוקת, ורבי יוסי, אני חוזר על רבי יוסי, הוא יהיה בעמדה שהשני פטור, והתניה רבי יוסי אומר זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי. אז יש ברייתא שאומרת שגם השני מביא אשם תלוי, למרות שבזמן שהוא אכל היה רק חתיכה אחת. אז שוב פעם, מה מוסיף לנו רבי יוסי במשנה שהתנא קמא כבר לא אמר? אמר לי אז רב נחמן עונה לרבה הקמה שמלן דמן תנא קמא רב יוסי. באמת אין כאן שתי שיטות, אין רב יוסי שבא להוסיף על התנא קמא, כי הוא התנא קמא, שבמקרה של שני אנשים שאחד ששניהם אכלו אחד מחתיכה אחת, ספק מי הוא אכל את החלב, כל אחד מביא אשם תלוי. ורואים מכאן שהתנא קמא הוא אומר שמביא אשם תלוי גם אם היה רק חתיכה אחת של ספק. נמשיך בגמרא, חתיכת חלב וחתיכת קודש. כאן יש כמה שורות של ציטוטים מהמשנה. אנחנו הוספנו כוכביות מצד הגמרא שאפשר לראות מאיפה כל שורה נמצאת למעלה. אז חתיכת חלב וחתיכת קודש וכולי, חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש וכולי, חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר. ובמקרה הזה ראינו בהמשך אכל את השנייה מביא שלוש חטאות. למה? שתי חתיכות היו שם, כל אחד היה חלב, ובחתיך באחת מהחתיכות הייתה חלב נותר, חלב מקורבן שנשאר מעבר לזמנו. אז אם היה מדובר בקורבן שלמים למשל, אז הבשר וכאן החלב לא הקריבו אותו בזמנו, אלא הוא נשאר מעבר לזמן, זה הופך אותו להיות נותר. אמר לי רב על הרב נחמן, וליתי נמי אשם ודאי דנותר דקודש הוא. אנחנו רמזנו לשאלה הזאת מוקדם יותר, למה שלא יביא אשם אשם מעילות, כי הוא נהנה מנותר שזה בא מקורבן, מקודש, ומי שנהנה מקודש שלא כדין מביא אשם מעילות, אז למה זה לא נחשב במשנה? אמר לי, אז רב נחמן עונה, דלת בי שווה פרוטה, לא מביאים אשם מעילות אלא אם כן הנאה הייתה בשווה פרוטה, אז לא היה שווה פרוטה. שאלה, והמעיקרה, כלומר ברישה, יש לנו חץ מפותל שמצביע על הקטע למעלה, דעית בי שווה פרוטה אסקינה דקטני אשם ודאי. היינו למעלה מקרה של חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש, אז הקודש שם היה שווה פרוטה, כי כתוב שם שהוא מביא אשם ודאי, אשם מעילות. אמר לי, האי חתיכה דלא נותר אי שוויה פרוטה. זה לא הייתה חתיכת נותר, ממילא הייתה שווה משהו, אבל חתיכת נותר הוא לא שווה פרוטה. שואל את הגמרא, בגלל שהוא נותר אתה אומר שלא שווה פרוטה? בדף י' ג' ראינו, יש אוכל אכילה אחת דקטני בי נותר, וקטני מביא ארבע חטאות ואשם אחד. אז רואים שבמקרה כזה כל אחד יכול לחזור לדף י' ג' לראות את הדין הזה במקור, אבל מספיק לנו לומר שבאותו אכילה אחת הוא מתחייב בין היתר גם אשם מעילות על כך שהוא אכל נותר, והנותר כן נחשב שווה פרוטה. אז רואים שכאן יש מקום להעלות את שאלתנו, למה באכילת חלב נותר לא הוזכר כאן אשם מעילות גם כן. אמר לי, ההיא בגסה. מה שמוזכר בדף י' ג' מדובר בגסף. אנחנו נראה עוד מעט שני פירושים, והכה בדקה. אינמי, עוד גישה, וגם זה אנחנו נפרש עוד מעט דרך רבינו גרשום. ההיא בימות הגשמים, שהנותר לא ישריח, אחה בימות החמל, חם והוא מסריח, ולכן אין בו שווה פרוטה. עכשיו אנחנו נסתכל ביחד ברבינו גרשום. אמרנו שבתשובה הראשונה בגמרא גסה דקה יש שני פירושים. אז למטה ברבינו גרשום אמלי, הוא בגסה שאכל אכילה גסה הרבה, שאכל בה, שיש בה שווה פרוטה. הכה, ממשיך רבינו גרשום, הכה בדקה, שאכל אכילה מועטת שאין בה שווה פרוטה. פירוש אחר, היא בגסה, בכזית חלב, בבהמה גסה, דחשיב חלבה, ואחה בבהמה דקה, דלא חשיב, ולט בה שווה פרוטה. ממשיך רבינו גרשום, ולא קשיא, אהי יש אוכל אכילה דמביא אשם אחד משום מעילה בימות הגשמים מיירי, ולא היה מוסרח לשון סירחון. והכה משנתנו שלא הזכירה את השם מעילות בימות החמה דמסריח, ולא שווה פרוטה. חזרה לגמרא, היינו במשנה וגם בצד מצד הגמרא יש לנו איזה סימון עיגול עם פס שאפשר לחבר אותו לסוף המשנה למעלה. שם מדובר חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר, ובהמשך אכל אחד את הראשונה וכולי. ורבי שמעון אומר זה מביא חטאת, אם אנחנו רואים חוזרים לשם אותו שורה, רבי שמעון אומר זה מביא חטאת וזה מביא חטאת, ושני מביאים חטאת אחת, והם מתנים, כי מדובר על איסור נותר גם כן בנוסף לחילף. אמר לרבה, לרב נחמן, יש לנו בשוליים לפני שנתקדם בגמרא נושא, וגם נתייחס למבנה של הגמרא. קודם הנושא, קושיה. לרבי שמעון במשנה יוצא דאיסור חל על איסור, איסור נותר חל לכאורה על איסור חלב, והרבי שמעון סובר דאין איסור חל האיסור. הגמרא תמשיך בדו שיח בשני כיוונים, ואנחנו מכנים את זה מעקב. צורת הרגה שאתם רואים, חלק צר כיוון מעלה קושיות, הפך תשובות. והדו שיח הזה, המסע ומתן, תמשיך עד עמוד ב'. אז אנחנו חוזרים לגמרא. שאלנו, רבא שאל שלפי רבי שמעון אין איסור חל על איסור. נקרא את זה עוד פעם בגמרא, אמלי רבא לרב נחמן, ומי אמר רבי שמעון איסור חל על איסור? הרי יש לנו חתיכות חלב, ואחד מהם אתה קורא חתיכת חלב נותר, דהיינו איסור נותר חל על חלב שחלב כבר אסור. פתניה, ואנחנו מביאים כאן מקור שעליו מבוסס הקושיה. רבי שמעון אומר, האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור, פטור על יום כיפור. למה? כי הוא אכל דבר שכבר היה אסור. הנבלה נאסרה לפני יום כיפור. עכשיו, בבוא יום כיפור, להגיד שיש כאן איסור לאכול אותו מצד יום כיפור, לא. וזה מה שרבי שמעון אומר, שמי שאוכל נבלה ביום כיפור הוא פטור משום העבירה של אכילה ביום כיפור. אמר רב ששת ברי דודי כגון דאכל קוליה בחלבה, על הקוליה הוא חייב משום נותר, הקוליה לא הייתה אסורה מקודם, ועל החלב הוא חייב משום חלב, ואין כאן איסור, חל על איסור. הגמרא מקשה בכל זאת, וקוליה בחלבה, קוליה שהיה מחובר עם החלב של הנמי, גם זה מכניס אותנו לבעיה של אין איסור חל על איסור. הקאי עלה לגבי הקוליה, ובכל זאת היה קוליה מקורבן, וקאי עלה הוא עומד באיסור, באיסור עולין. מה זה עולין? דבר שאנחנו מעלים על המזבח כחלק מהקרבת קורבן, וזה אסור לבן אדם להדיות להנות ממנו. איכי עתי איסור נותר חייל עלה, מילא על הבשר שהכהנים היו אוכלים, או אם מדובר בקודשים קלים הבעלים היו אוכלים ולא אכלו בזמנו, אז הוא הופך להיות נותר, היה מותר, עכשיו נותר כי עבר זמנו, אבל אותו קוליה היינו אמורים להקריב אותו על המזבח, לא היה מותר מקודם, היה כבר אסור, אסור מדין עולין, עולין מה שמעלים לגבי מזבח. אז איך נותר חל על כזה דבר? וכי תימה סביר עלי לרבי שמעון דנותר איסור חמור הוא. מקודם לכל דבר שצריכים לעלות אותו על המזבח הוא לא, הוא לאו, מקסימום נגיד הוא לאו, הוא לא תעשה. וחלב, סליחה, נותר, אותו קוליה שהופך להיות נותר, הוא לא רק לאו, הוא אסור באיסור קרית, הוא נקרא איסור חמור הוא. וחייל על איסור קל דעולין, אולי כך אפשר להסביר לפי רבי שמעון למה יש מקום לחייב משום נותר, כי הנותר הוא איסור חמור ביחס לאיסור עולין, ובמקרים כאלו שהאיסור השני יותר חמור אומרים רבי שמעון עצמו יגיד איסור חל על איסור. אבל זה לא נראה כך, והנבלה, מה שהזכרנו מקודם לגבי יום כיפור, והנבלה זה איסור קל הוא, ויום הכיפורים זה איסור חמור הוא, ולא קעתי איסור יום הכיפורים זה חמור. אכילה ביום כיפור מחייב אדם קרית, אכילת נבלה זה רק לאו, ומה רואים? בכל זאת לא בא איסור יום כיפור וחייל על נבלה דקל הוא. אז איך רבי שמעון יכול לדבר על כך שעל אכילת חלב נותר בנוסף לאיסור חלב גם מביאים חטאת על הנותר? אלא עונה הגמרא בקודשים גלי רחמנה, בעניין קורבנות התורה מגלה לנו דעתי איסור חל על איסור. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' דתניה, אשר לשם. הפסוק הזה בעניין תומעת הגוף, לרבות את האמורים. רש"י שקשור לנקודה הזאת נמצא עדיין בחב ג' עמוד א' למטה, שם כותב רש"י אשר לשם וחל בבשר זבח שלמים אשר לשם, וזה הפסוק, לרבות האמורים, שאם אכלן בתומת הגוף חייב קרית. והאמורים כגון כליות קאי עליו באיסור עולין, זה כבר אסור לאכול אותו. וזה שאדם אוכל אותם בתומת הגוף, הוא יהיה חייב גם משום תומת הגוף, זה מראה שבתחום קודשים איסור חל על איסור. וכך מסבירה הגמרא, ואמורים קי עלי באיסור עונין. ובכל זאת ראינו שאם אדם בתומת הגוף הוא טמא, והוא אוכל אותם, הוא עובר כמו אדם שאכל בשר קורבן בתומת הגוף, שזה איסור חמור מאוד. בכל זאת, איסור חל על איסור בקודשים. וחלב, חלב של אמורים, קי עליו באיסור קרת. ועתי איסור תומה, חיים עלי. תדע שכן, שבקודשים איסור חל על איסור לדברי הכל. דה רבי, סביר עלי, תשימו לב, אגב, שאנחנו ממשיכים פה, מתחילים פה נקודה ארוכה. שרבי הוא סובר, איסור חל על איסור. והנימילי, איסור חמור על איסור קל. אבל איסור קל על איסור חמור, לא. ובקודשים, שמינה אנלי, דיאמר איסור קל על איסור חמור נמי חייב. דה, איסור מעילה קל. אין חייבים על שגיגתה חטאת, איסור מילה קל, מיטה. כלומר, מיטה בידי שמיים, ועל עבירות כאלו, לא חייבים על שגיגתם חטאת. מיטה בידי שמיים כמובן, אם הוא נהנה מקודשים במזיד. אז הוא נקרא איסור קל. ואיסור חלב, התיקון לשון שאנחנו קוראים בו זה על פי הרשש והמראה כהן. איסור חלב, איסור חמור. קרית, קרית יותר חמור ממיטה, מיטה בידי שמיים. ביאתי איסור מיטה, שזה המעילה, חייל על איסור קרית. תני רבי אומר, כל חלב לשם, לרבות אמורי קודשים קלים למעילה. ומילה איסור מיטה, מיטה בידי שמיים, וכחייל על איסור חלב, דאיסור קריתו, שמע מינה, בקודשים גלי רחמנה, גלי קרא, התורה מגלה שבקודשים איסור חל על איסור. אפילו אם אתה בדעה כללי, באופן כללי, אין איסור חל על איסור, בקודשים כן. וזה מסביר איך רבי שמעון באותו קטע שהוא אכל חלב נותר, ש רבי שמעון לוקח בחשבון גם איסור נותר שחל על החלב, כי אנחנו מדברים בתחום קורבנות. נותר כמובן שייך אך ורק לקורבנות. הגמרא שואלת, והתניא, רבי שמעון אומר, אין פיגול בעולין ואין נותר בעולין. אז אנחנו רואים שאפילו איסור חמור כמו פיגול הוא חייב קרית, נותר חייב קרית, והוא רבי שמעון אומר זה לא חל על עולין. אז מה קרה עם כל מה שאמרנו מקודם שבקודשים איסור חל על איסור? אלא תנאי היא וליבה לרבי שמעון. מה בדיוק שיטת רבי שמעון? שנוי במחלוקת תנאים. דאיקא דאמרו, יש שסוברים בקודשים איסור חל על איסור, כמו התנא של משנתנו אליבא דרבי שמעון, שהאיסור נותר חל על החלב. ואיקא דאמרו, בקודשים נמי אין איסור חל על איסור. הגמרא שואלת, ולמאן דאמר בקודשים נמי אין איסור חל על איסור? זה התנא שראינו שאין פיגול בעולין. עולין אותם חלקים שמעלים על המזבח מקורבנות, אז אין פיגול חל עליהם ואין נותר חל עליהם. כל חלב לשם, מה שראינו מוקדם יותר, יש לנו חיצים שראינו שהיה משמע שמעילה חל על האמורים. מי עביד לי, אז אותו מאן דאמר, מה הוא דורש מהפסוק כל חלב לשם? תשובה, מוקים לי בוולדי קודשים. הוא משייך את זה למקרה של ולד של קורבן, האמורים של ולדי קודשים. וכסבר, ולדי קודשים ואביתן יהיו קדושים, כלומר בלידתם הם יהיו קודש, תתרוויו בעדי בהדדי עתו. רש"י כותב, וכסבר ולדות קודשים ואביתן הם קדושים, הוויה לשנה דקרא דתרבי מיניה, לומדים מהפסוק ולדות קודשים והדגרסים לבחור פרק שני, רק קודשיך אלו התמורות אשר יהיו לך אלו הוולדות, והיא דרשה דגבי תומת הגוף דליאל אשר להשם לרבות האמורים לת לי ומוקי לי לדרשה הכינו את תורת קונים לרבות את הלן ואת היוצא. אז עצם הדרשה הזאת היא שנויה במחלוקת, אבל לענייננו הפסוק כל חלב לשם זה בא לרבות האיסור על אימורים של ולודי קודשים, שהקדושה והאיסור חלה בבת אחת בלידת הוולד, ולכן אין כאן בעיה של איסור חל על איסור. ובכך אנחנו זוכים לסיים ביחד פרק חמישי של קריטות, וכעת נמשיך למשנה תחילת פרק שישי. לפני שנתקדם לתוך המשנה, אנחנו נציין את הסימונים שאתם רואים, את הצורות השונות. יש כאן צורת בתים, ואנחנו בשוליים כתבנו הפרשות, לשון מפריש קורבן, הפרשות שונות שנודע לו שלא נצרח לו. אז אדם הפריש משהו, לאו דווקא קורבנות, נראה כמה דוגמאות נוספות, הפריש את הדבר ונודע שהוא לא היה צורך לכך. המעוינים הם שלבים שונים: אחד, באשם תלוי שנודע לו שלא חטא, שתיים, באשם ודאי שנודע לו שלא חטא, שלוש, שור הנשכל שנודע שלא הרג, ארבע, בעגלה ערופה שנמצא ההורג. בעגלה ערופה הרי מובא בזמן שנמצא הרוג ולא יודעים מי הרג אותו, אבל הפרישו עגלה ערופה ונמצא הרוצח. בהמשך אנחנו נראה גם צורת כתר הפוך, או אולי זה נראה דומה לשן. בכל אופן, הוא סימון שמדגיש את המילים ישפך או יזרק, להבליט מחלוקת. המשנה: המביא אשם תלוי ונודע לו שלא חטא. הוא הביא אשם תלוי בגלל שהיה ספק אם הוא אכל חלב או לא אכל חלב, ומתברר שהוא לא, הוא אכל את הקשה, הוא אכל את השומן, לא את החלב. אם עד שלא נשחט, יצא ויראה בעדר, דברי רבי מאיר. יהיה כחולים גמורים. וחכמים אומרים, יראה עד שיסתאב. יסתאב כוונה עד שיפול בו מום, וימחר ויבלו דמיו לנדבה. הנדבה שלב מדובר, תוספות כאן, בדיבור המתחיל המביא שם, יבלו דמיו לנדבה. פירוש: יביא בדמיו עולה ונסחים משל ציבור. ומותרות אשם לקץ המזבח, לכך יביא עולה. בשיטה מגובצת, אות חף א', אתם תראו את זה בסוף העמוד, לנדבה ויביא בדמיו עולה לא קטני, ואז אבי משמע שיביא נסחים משלו, אלא לנדבה. במקום עולה כתוב לנדבה קטני, ובזה אנחנו מבינים שמדובר בנדבה ציבור, או זה הולך, זה הולך לעולה שהיא בגדר קורבן ציבור, ולכן הנסחים יבוא גם משל ציבור. נחזור למשנה. במקרה הזה שנודע שהוא לא חטא לפני שחיטת אותו אשם תלוי, החכמים חוקים, החכמים אומרים, וקראנו את זה כבר, יראה עד שיסתיים וימחר ויפלו דמיו נדבה. רבי אליעזר אומר, יקרב. אותו אשם תלוי, שנראה שאין לו צורך, לא משנה, לפי רבי אליעזר תקריב אותו, שאם אינו בא על חטא זה, הרי הוא בא על חטא אחר. אם מי שנשחט נודע לו, שחטו את האשם התלוי ונודע לו שהוא לא חטא, יישפך הדם, כוונה שנשפך לעמה, לא זורקים על המזבח, והבשר יצא לבית השריפה כדין קורבן פסול. רש"י מוסיף פה דבר שהגמרא גם תזכיר, לבית השריפה כותב רש"י, דאף אגב דחולין שנשחטו בזרה בקבועה, וכאן זה מה שהוא, זה אשם תלוי שלא היה צורך, מתברר שלא היה לו צורך, אז אם כן, אז זה חולין בעצם, חולין שנשחטו בזרה. בדרך כלל אם אדם מביא סתם חולין ישר לתוך הזרה, החולין הזה שנשחט בזרה הוא אסור, וקוברים אותו. אז רש"י מציין שאף על פי שבדרך כלל חולין שנשחטו בזרה בקבורה, באלמה, היי בשריפה, פה שהתברר שהוא לא חטא ונשחט, הוא בשריפה, דהווה כזבח פסול. זה צריכים לקחת בחשבון שזה ככה נראה, כקורבן פסול, ודין קורבן פסול הוא בשריפה. שלב הבא, נזרק הדם, ומה? זרקו את הדם ואז התברר שהוא לא חטא, יהיה אחר, הבשר של אותו אשם תלוי נאכל. רבי יוסי אומר, אפילו הדם בכוס ייזרק והבשר יהיה אחר. הוא לא, לפי רבי יוסי, אפילו אם הוא לא הספיק בפועל לזרוק את הדם על המזבח, הדם בכוס זה בעיני רבי יוסי כאילו נזרק, ולכן אפילו אם אדם בכוס הוא יכול לזרוק את הדם ויאכל את הבשר. יש כלל, כל עומד לזרוק כזרוק דמי. עכשיו אנחנו עוברים לקורבן אחר, הפרשה חדשה. אשם ודאי אינו כן, כאן הרבנן לא חולקים, ואם נודע לו שלא חטא לפני השחיטה, יצא ויראה בעידה כחולין. זה שונה ממה שהחכמים אמרו ליעל, שיראה עד שיסתאב, צריכים לחכות עד שיפור במום. זה היה באותו מקרה של האשם תלוי, אבל כאן באשם ודאי, ונודע לבן אדם שהוא לא חטא, הבהמה חוזרת להיות חולין עד שלא נשחט, יראה בעידר, חוזר לעידר כחולין. מי שנשחט ואז מה? ואז נודע לו, הרי זה ייקבר. נזרק אדם, הבשר יצא לבית השריפה. שוהה נשכל אינו כן, גם בזה כמו שאמרנו בשם ודאי חכמים לא חוקים, עד שלא נשכל. מה קרה? נודע שהשור הזה לא הרג בן אדם, יצא ויראה בעידו כחולין גמורים. מי שנשכל, סתלו שור ללא צורך כי התברר שהוא לא הרג, מותר בהנאה. עגלה ערופה אינו כן, גם עגלה ערופה בזה החכמים לא יחלוקו, כשנתברר שלא היה צורך. אם עד שלא נערופה, נמצא, מה קרה? נמצא ההורג, תצא ותראה בידי, אין צורך לגרופה במצב של זיהוי בוודאות את הרוצח. מי שנערפה, אם ערפו את, את ראש העגלה הרופא ונמצא הרוצח, תיקבר במקומה. כי בשעה שערפו את הראש, עוד לא היו מזהים את הרוצח. אז העגלה הרופא באה לשמה, לשם כך. אז קוברים אותה במקומה, שעל ספק באה מתחילה, כיפרה ספקה, כי בשעת העריפה עדיין היה ספק. והלכה לה, וזהו, כי היא מילאה את תפקידה, ולכן זה מה שעושים, קוברים אותה במקומה. בעזרת השם, בפעם הבאה, אנחנו נתחיל את גמרא, שמתייחסת בפתיחה למחלוקת רבי מאיר ורבי וחכמים, בעניין האשם תלוי, שנודע שהאדם לא חטא. עד כאן שיעורנו להיום.